So tonight we're going to relate to the questions. Before I do that, I want to say that there is always it's traditional to give Dharma talk and question and answer this in the path. But many times you can hear lots of talks, but they don't quite get to the question that you want to ask. And many, many times I get the response also, that's an amazing talk you gave or I heard. What did I say? Oh, I can't remember. So question and answer is a good choice tonight. And many, many questions. We've got a big pile that we hope to get to tonight, and another pile which we're not going to get to because we just cannot, unless you want to sit here all night. But many of the questions, or some of the questions we're going to deal with tomorrow anyway, those that concern a little bit daily life issues, and some of the questions that we really did talk a lot about in the retreat already, so we left them. But that leaves still a load of wonderful questions, and I was very encouraged to receive the questions because it makes me feel that you're in it, that we're all in it, and asking good questions that are just needed and right. So I was really enjoying when Guy read them all to me, and we worked on them a little bit tonight. So thank you for that. So shall we get going?
אז חלק מהשאלות היו דומות או בנושא קרוב, אז אני אקריא אותם יחד. נגביר? עכשיו? אז מה שאמרתי זה שחלק מהשאלות היו דומות או בנושא קרוב, ואני אקריא אותם יחד. מתי זה זמן טוב לתכנן? בחוץ יש הרבה רעשים והסחות דעת, ואילו כאן שקט ורגוע, ועדיין הבקשה היא להוציא את זה מהראש. האם זה לא נכון לפעמים, כשעולה משהו שדורש התייחסות, להתמסר סוף סוף אליו ולהתייחס אליו? איך להתייחס למחשבות חיוביות במהלך התרגול? גם אותן רצוי להפסיק?
So I'm going to start off. I'm going to also offer all the friends here to join in or to answer questions as well. But I will start off with this question. It's very usual to have the response, well, I need my thoughts. They're what make me, and they are what tell me what to do when I get up in the morning. I mean, how, almost like, I can't understand, how can you challenge thought? Aren't they my best friend? And the practice here, we are not trying to censor thought. But we are trying to develop a consciousness which is bigger than thought, which doesn't have to wipe out thought, but at the same time puts thought in relationship to the whole consciousness, the whole awareness. Much of our daily life is not in thought, but is in awareness, being, listening, intuition, feelings. We have a big inner life, and thought is one part. But we think thought is the main thing. So we're trying to put thought in perspective or in proportion, that it's, thought is a great, is a sometimes a difficult master, but a good, but a helpful slave, servant. That's one of the slogans. So we want thought to serve us. At the moment, mostly it controls us, and it's a balagan, it's a mess, and it's controlling us. And we have to decide how to live based on this mess. So we really, so the key is being a friend of thought, letting it be there, knowing thought more carefully, clearly, being bigger than thought, and slowly, slowly thought not being dominant noise in the mind, but coming to life from a bigger place. On the way, now I'm answering the question exactly, on the way to do that, to be bigger than thought, thought will arrive and we appreciate it. If in the retreat we have intuition, we have, that's amazing. Yeah, it's beautiful. It's the best part of thought. And so we appreciate it and we say thank you, but we also let it go, even the best thought. We kiss it as it flies, says the poet Blake. We kiss the thought as it flies, even the best ones, because in the end we want to be bigger than thought and to put thought in perspective. Not an enemy, a good friend, a good servant, a good partner. You have to know how to balance. Okay, we'll go on to the next one. Yeah.
משהו אחד שמצאתי את עצמי אומר כמה פעמים היום בשיחות, מה אנחנו מפסידים כשאנחנו מתכננים את מה שיהיה אחר כך? מה אנחנו מפסידים עכשיו כשאנחנו עסוקים במה שיהיה אחר כך? זה כמו חידה, אפשר להרהר ברגע. אנחנו פה. אנחנו פה. יש לנו הזדמנות יקרה להתעורר אל הרגע הזה עם כל התנאים המיטיבים שמאפשרים את זה, ואנחנו חושבים מה יהיה אחר כך, לתכנן, מתכננים את מה שיהיה אחר כך. אז, וכן, לא חושבים על משהו שקרה. אז מתי נהיה עכשיו? אם לא עכשיו. אז זה גם תשובה
לשאלה. אני רק אוסיף עוד משפט או שתיים, וזה שלפעמים יש משהו חשוב לתת לו מקום ולהיות בו בתשומת לב. והוא מתבטא גם במחשבות, הוא מתבטא גם בחוויה מלאה מאוד באותו הרגע, ואנחנו יודעים שזה חשוב. ככל שמתרגלים אנחנו נדע להבחין מתי אנחנו מתעסקים בהמון דברים שיקרו אחר כך, או שיקרו שקרו כבר, או שמסבירים את מה שקורה עכשיו. ומתי יש פה משהו שבאמת ראוי לתת לו תשומת לב. וההתנסות שלי אומרת שלא תהיה שאלה אחר כך, שזה קורה, אם לתת לזה תשומת לב או לא. איך להימנע מהרדמות במדיטציה?
Yeah. התשובה הראשונה שעלתה לי הייתה לא לעשות מדיטציה. איך להימנע? כן, אז א', באמת, זה אמנם היה רדיקלי לא לעשות מדיטציה, אבל לא חייבים, כן? ככה, כשאנחנו יושבים לתרגל, אנחנו באמת לא יודעים מה יקרה, נכון? כמו אפרופו מחשבות, אנחנו לא יודעים מה יופיע. כן? אנחנו רק באנו לפה לעשות מדיטציה, ופתאום מגיעה ההירדמות הזאת או העייפות הזאת, וזה עוד תופעה, עוד תופעה שמתרחשת. לא צריך לעשות מזה פיל כל כך גדול. הייתה לי מורה, יעל שמחה פזואלו, שאמרה שיום אחד היא הבינה שההתנגדות שלה למדיטציה היא המדיטציה. אוקיי? אז ההירדמות הזאת שמתרחשת וכל ההתמודדות הזאת וכל שאלת השאלה ושוב להגיע ושוב לפגוש את זה, זה כבר, זה המדיטציה, כן? זה ההסכמה שיש עייפות. לפעמים צריך באמת אחר כך, לפעמים ההירדמות הזאת היא מאותתת לנו שאנחנו לא ישנים מספיק ביום יום, פשוט כך, שאנחנו מתישים את עצמנו ואנחנו בחוסר איזון, לא ישנים מספיק ולכן זה כך. וגם בריטריט כשאנחנו באים, אנחנו אומרים, אבל ישנתי טוב וגם ישנתי צהריים, ובכל זאת, זאת עייפות שמצטברת, שמגיעה, וזה בסדר, את זה אנחנו פוגשים. ולהתחיל שלב ראשון, פשוט להסכים שזה מתרחש, אפשר להתעניין בהירדמות הזאת, ולפעמים גם להחליט, אוקיי, אז אני קצת ארדם, בסדר, לא יקרה כלום, כן, אם אני אשנה את הגישה, זה win-win situation, מה שנקרא. ואני כמובן יכולה לפקוח עיניים, להיעמד, להחליט, ואני לא מעוניינת להירדם, בסדר, עדיין לא צריך להיאבק במה שיגיע. ככה, בשבילי ה-key element זה מה שמתרחש עכשיו, אז פה תשומת הלב מגיעה, וכמה שפחות להיאבק במה שמופיע, גם אם זה משהו שכביכול מכשיל את התרגול, אבל באמת זה חלק מהתרגול.
כיצד התרגול יכול לתמוך במחשבות שליליות, פחדים וחרדה?
So just a couple of words. Who made them shlili? Who did it? So as we made them problematic for us, we can unmake them. That sounds very easy. So first of all, we need to acknowledge, like in my talk yesterday, that pain and difficulty, don't take it personally. It is just arising because of our being born in a body, our existence, our struggle to live. So there is pain and difficulty, okay, not to take it personally. And then when we feel negative thoughts, so-called, feel that there's a pain in them. Don't deny the pain, allow the pain. It's really okay. Pain is part of existence. But again, being bigger than them. So the key is to see the arising of a painful experience as a phenomena that comes without, we certainly didn't ask for it. It comes like the guest. It comes without an invitation. It comes from life. A difficult thought, a difficult feeling, a painful psychological pattern arising, we hold it in our hands, in our awareness, we see what it is, we feel that it's painful, but we also see that it's just a phenomena that arises and passes away. And if we do keep doing this slowly it takes the sting out of the okets, it takes the difficulty out of it, because it's we are
able to hold it in our hand. So it's a process of becoming a friend of the difficulty, but also seeing that it comes and goes and allowing it to go. It does. It passes. We allow it to pass. Instead of hanging on to it, oh, I have difficulty, I have problem, I have issues, which is hanging on. So someone in one of the notes asked me, what is the N in RAIN? And it's the key, actually. N in RAIN is non-identification, I-Hizdahut. I-Hizdahut. And that, it isn't pushing it away, it's a sense that I don't have to wear it as livush. I can see it as a phenomena that comes and goes. It doesn't have to be my permanent me. And it that's the way, but it's slow. And sometimes we need help, and sometimes we need our best friend, and sometimes we need to go to the pub, and sometimes we need a great psychologist. It's not that the Dharma will just instantly be a medicine for everything. But it does work in that way.
הריטריט היה לי לא פשוט. האם כדאי לי לנסות שוב? אולי באורך אחר או במסגרת אחרת, או שזה לא בשבילי.
Yeah, I'll say one word and then I'll offer it to the... I feel a Buddhist in a way from my hair to my toes. However, I really, really suggest and encourage all of us to explore what's possible and to be very open and not to be an automatic Buddhist and really try many different things. And if you come at this point to a retreat and say, it's not right for me, it doesn't feel right, I'd rather go on ayahuasca. Yala. So you can see, although I'm a Buddhist in a way, I'm not a Buddhist at all. It may not be the right thing. It may be an accident that you're here, or it may not. It may be the perfect thing that you need in this time, but it may be better that you came next year. It may be that it doesn't fit something that's happening in your own life, that you come here with a sort of tick on your shoulders, a bag, a weight, and it's not the right time. Or you left unfinished business outside. There are many different, it doesn't mean this is holy, the best, always. So I think that we can relax around that and say there may be different things for different people at different times. This is certainly a really, really beautiful thing. But it doesn't mean that it has to click with everybody all the time. Secondly, I want to say something which is really important. That there is so much in this retreat that we don't talk about, that is the values. I mean, just think of the amazing power of dana. The fact that you are all here and nobody asked you to pay for your bed, your sleep, your food, running organization, nothing. There's trust in that. It's beautiful. The staff of serving, it's beautiful. No one's pressuring you to believe in... There's something about the values of this, which is already a beautiful experience, which can stay with you, whether you have a good retreat or not good retreat. It's worth remembering that the Dharma itself is huge teaching, which has many, 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 many layers. And if you have a retreat here in which you didn't really get on with the practice, but other things touched you, something precious, of the way 100 people can be together. So amazing in this crazy world. Just that is already a beautiful thing and can bring tears to the eyes. That there is another way of being. So I'm just offering that because important to kind of feel that it's not just if I succeed or don't succeed in the practice. There's many, many things going on here which at the same time helping the practice, but we may be touched by something else. And if it doesn't work at this particular time, we have a huge potential, and we will find, we let karma, fate, life bring us to places. It's not in our hands entirely, our track, it's not entirely in our hands. It will bring us here, maybe it will bring us somewhere else. We let go. So anyone else wants to relate?
קראתי את השאלה הזאת מוקדם יותר, היא מאוד נגעה לי. וחשבתי שהיא מדברת על משהו בשבילי מאוד מאוד בסיסי בתרגול הזה. והוא מה עושים כשפוגשים גם את הלא נעים, ואת הלא פשוט, ואת הקשה. מה אנחנו עושים? מה עושים ביום יום? אנחנו מנסים לפתור את זה, לעשות עם זה משהו, להשיח את הדעת. ולהיות פה בריטריט זה לא תמיד קל, ואני חושב שטוב להגיד את זה גם, שזה לא תרגול שיהפוך אותנו למכונות מיינדפולנס שכל הזמן ככה. אנחנו לומדים איך להיות בני אדם, איך ללוות את עצמנו כבני אדם, וכחלק מלהיות בן אדם זה גם לחוש קושי וכאב ועצב, זה חלק מהחיים, אבל איך להשתמש בשקט שיש פה, בתרגול, בהתבהרות, במה שהמקום הזה והתרגול הזה יכול להציע, כדי שנוכל לפתח בנו יכולת לפגוש את אותם קשיים בצורה קצת אחרת, בצורה שתתמוך בבהירות ותתמוך בחופש, ותתמוך ביכולת שלנו לגדול ולצמוח, ולהיות בני אדם בעולם שלא חייבים להפריד את הנעים והלא נעים, לרדוף אחר הנעים ולדחות את הלא נעים, אלא כאלה שנוכל להכיל את המציאות הזאת שהיא מכילה גם וגם. יש לי קושי בנושא אי-קשרות / תשוקה. האם הדבר לא מביא לבינוניות בשאיפות עבור עצמי ועבור חברה טובה, מתקדמת, מיטיבה יותר? שאלה נוספת. האם אהבות לב, נטיות והעדפות שלנו הן בהכרח היאחזויות?
שאני הסתובבתי בארצות הברית לפני כמה חודשים, נתתי ערב או יום עם 18 מרכזים של הדרמה בארצות הברית, וכולם שואלים את השאלה, אנחנו רוצים להבין יותר איך להתייחס לבעיות אקלים, המשבר אקלים. That was their question. Can you talk to us about that? And so I did. And the main thing is we can be active in life. We can make change in life. If we don't get stuck with our issues that take away the power that we have in life, the issues such as it's all too big, I feel helpless, I can't do anything, I don't want to give anything for the, my life is okay, let other people worry about it, my anger, my patterns, my issues. if there's no resistance, you can go out and make change in the world. You can feel the pain, your mind is open, the heart is touched, and the heart will say, go out and do something. This is an example of what happens with non-attachment. The attachment to our issues around action in life, or around feelings, or around relationships, if we drop them, then everything changes. We still feel, the heart is still feeling passion and feelings and aliveness, but it doesn't have around it all those weights of psychological issues, patterns, judgment, self-criticism, helplessness, anxiety, fear, guilt, etc., etc., which actually take away from our power. So the power of heart and mind gets purified, gets expressed, when it's not closed by attachment. So attachment actually opens the heart. It may be that we feel, okay, if I'm not attached to, I don't know what, my desire, then what's going to happen? My life will feel flat, parva, because my passion, my desire is my fire. But it's not actually right. Life is our fire. We have the fire of life. We need to let it free. And if we let it free, we will feel the fire, we will feel the enthusiasm, we'll feel the love, we'll feel the passion, passion for the Dharma, passion for life, passion for the trees, passion for each other. We'll feel it. But it will be less tied to our issues. So I think it frees up a lot. Maybe the desire will be less focused and intense and crazy that we have to have this. It's possible. We'll say, okay, so I won't have it, okay. But the passion will still be there. It that's life. And it will be, in a way, released. Anyone else?
לעתים יש מודעות ורצון גדול לשנות דפוסים, אבל קשה לעשות את השינוי בפועל. מה עושים?
איך משנים דפוסים? כן, כן, כן. אז יכול להיות שזה יישמע מוכר, כן. אבל באמת במפה, המודל הזה שסטיבן הציע אתמול גם של הריין, כן, הזיהוי שנשמע מהשאלה שכבר יש, נכון, אז כבר זיהינו את הדפוסים. הסכמנו שיש לנו אותם, כן? כי זה גם כן פער, שהרבה פעמים אנחנו לא רואים, כן? יש איזשהו דפוס, ואנחנו לא באמת מוכנים להודות שאני שתלטנית, פחדנית, משתוקקת, מלאת ספקות, או whatever, כן? אז זיהיתי את הדפוס, ואני בעצם, כן, כן, נורא קל להגיד, לקבל, נכון? לקבל, פשוט לקבל את זה. כמה קל לומר, כמה קשה בפועל. אז לפני שמזדרזים לעשות עם כל דבר משהו, הזיהוי הזה והלאווינג, להסכים שככה אני, כן, כרגע, זה לא אומר לתמיד, זה לא משכנתה, כן, זה כרגע, כן, כרגע יש את הדפוס הזה, ואני עדיין אצא לפעול בעולם, כן, הדרך הזאת שהבודה לימד נקראת דרך האמצע, זה אף פעם לא בריטריט הקודם שהייתי בו, בחנוכה, שזה השבוע שעבר, אז קרן ארבל התייחסה להנחיות הכל כך בסיסיות שגם אסף אמר לנו בבוקר, בנשיפה הקצרה, להיות עם הנשיפה הקצרה והשאיפה הארוכה, ואז היא אמרה ככה, חברים, זהו זה. זה לא הולך ונהיה איזה משהו בהרבה יותר גדול מזה, כן? זה איזשהו בייסיק, והבודה בעצמו היה אומר שהוא מלמד רק דבר אחד, זה כבר היה שניים, אבל אני רוצה לומר שאין פה, הדרך הזאת היא מציעה את החופש, אבל אין איזה אהה מומנט, אותה נירוונה שגם סטיבן הזכיר, כן? ניבנה זה כיבוי של ההשתוקקות, כיבוי של האחזות. אז אתם מבינים, זה לא שכולנו נתעורר ונהיה פתאום בתאילנד וקוקוסים ינחתו עלינו, כן? זה גם, אולי, בתקווה לא על הראש, אבל זה בהרבה יותר עדין. אז ההסכמה שיש לנו שאנחנו אנושיים מאוד ופגיעים ויש לנו את הדפוסים הללו, זה חלק מהדרך, ואנחנו יכולים להיות ערים לגמרי ועדיין יופיע לו דפוס קטן שבא לו קפה, כן? זה לא צריך לוותר על הקפה. אם מישהו חושש מלהתעורר כי הוא יוותר על הקפה, לא לדאוג. אז ככה חוזרת לומר על הדפוסים, באמת ההסכמה שכרגע הם ישנם אצלי, כן? וזה המון 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 דרך מאוד חשובה בלהסכים שיש אותם. ואיך שמשהו מההסכמה הזה משנה משהו, משנה משהו בהתנהלות. הם עדיין מופיעים ואנחנו לא כל כך מתרגשים, שוב נלחצתי או צעקתי או... וגם יחד עם ההסכמה שזה ישנו, זה גם הולך ומשתנה. כן, אני גם פחות כועסת על עצמי שזה נמצא או על האחרים. זה רק בגללך שאני, כן? אז יש שם כוח מאוד מאוד גדול בלהסכים שיש לנו את הדפוסים הללו. וההסכמה של לראות לאן זה יוביל, זה כבר ממשיך גם את הסיפור שלה, לא להזדהות איתם כל כך, להסכים. אני זוכרת שבריטריט השני, אני חושבת שהייתי בו, ממש כתבתי ביומן שלי, מי אני אהיה אם אני אוהב את עצמי. ככה אני כתבתי. כן, זה כאילו היה נראה כל כך בלתי אפשרי ולא הגיוני, כן? מה מציעים פה? מציעים פה חוק, מה זה ה-taking care הזה העצמי? תוררה בי השאלה הזאת מאוד 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 חזק, ואני מזמינה את כולכם, מי נהיה אם ניפרד מכל מיני דפוסים שקובלים אותנו? יופי שיש שאלה.
אני רוצה להוסיף עוד תמונה קטנה, שדווקא אני שמעתי את זה מבת שלי, היא she's a therapist, a CBT therapist, and she gave me this image that she uses in her therapy, and then I found it actually coming from Buddhist tradition. But grain of salt, or some salt, in a small amount of water makes the water salty. But salt in a lake, you no longer notice it. So the salt, being the tfus, being the pattern, being the psychological issue, is also part of our practice here, is to expand the ground, expand the being, explore joy, explore just okayness, explore what it's like to be alive, explore what the hands are. If the back is hurting, what are the hands saying? Explore a bigger consciousness. What is it like to be just here, aware, like with a mind like the sky? And the clouds, okay, they're clouds, but there's the sky. So there is an aspect here too of being bigger than the tfusim, as well as working with the tfusim. They work on both levels, and that does help, especially when they're pretty stuck, to be able to see, yeah, but there's a place I can be out of that, I can rest, I can... A little bit like I said the other day about the old people who had a tfus of מזקן, and then they realized, yes, but there's other things that happen in life, like sitting under the tree, listening to the birds. So that is another part of this practice that will help. And one more thing, love, care. We can even love our tfusim. We can have compassion. It's okay. Okay, ani mechabek, ani, I'm kiss you. You're not so comfortable, but yeah, right now I'll give you a kiss.
מה שעלה מאוד חזק אצלי כששמעתי את השאלה זה שאין דרך אחת. והחוכמה הזאת מופיעה שוב ושוב, גם במסורת הבודהיסטית, גם בפסיכולוגיה, גם בחקר המוח, גם בניסיון שלי גם. יש דפוסים שמשתנים כשאנחנו רואים את המחיר שלהם. לפעמים אנחנו רואים פתאום בצורה מאוד ברורה, צריך ראייה בהירה בשביל זה. ועצם הראייה הזאת, אם היא מספיק ברורה, היא יכולה לשנות את הדפוס. יש דפוסים שמשתנים כשאנחנו מטפחים את הדפוס הנגדי. אם יש לי נטייה לביקורת, לאיבה, ואני מטפח באופן אקטיבי, חמלה והתיידדות וראיית הטוב, אז הדפוס יכול להשתנות ככה. יש דפוסים שמשתנים כשאנחנו משתנים, פשוט משתנים. אנחנו לא יודעים אפילו איך, וזה קורה עם הזמן, כי הזמן חולף והתנאים משתנים ומשהו משתנה והחיים שלנו משתנים, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שונים ממה שהיינו לפני 10 שנים. ויש משהו בתהליכי למידה גם, שאני שמתי לב אליו, שהוא מתעתע אותנו, כי אנחנו מצפים שיהיה משהו הדרגתי, ואני ככה שמעתי את זה בשאלה, חשבתי שאולי יש איזושהי שאלה לגבי, אוקיי, אני מתרגלת כבר, אני מתרגל, או אני עושה משהו ואני מתאמן עליו, ואני לא רואה את השינוי. וזה מאוד מפתיע, כי לפעמים מה שקורה זה שאחרי פרק זמן כזה שאנחנו לא רואים שינוי, פתאום קורה שינוי. כי הדרך שהדברים מתרחשים היא טיפה יותר מסתורית, והיא לפעמים מתחת לתודעה. אנחנו כאילו נורא חושבים שהחלק המודע יודע בדיוק את כל התהליכים שקורים, אבל הוא לא. אני הרבה סיפורים מהסוג הזה. יש לי, נגיד אני נרדם בתרגול, זה הדפוס, כן? כל פעם שאני יושב נרדם, זה הרגל, זה סוג של התניה. אתה יכול לשבת ריטריט אחרי ריטריט, וכל פעם מחדש, עד שיום אחד אתה יושב ריטריט ואתה לא נרדם. אותו דבר עם שאר הדפוסים. אז כדי שזה איזה ביטחון לפעמים, לקחת ביטחון בתהליכים שאנחנו נמצאים בהם, שהם לא לינאריים, אנחנו לא נראה כל צעד בדיוק מה קורה, אבל אחרי כמה זמן פתאום קורה משהו. זה גם, אז עוד אפשרות, כן? אז יצאתי פה כמה דברים. זה יכול לקרות בכל מיני אופנים.
חיי הנישואים גורמים לי סבל רב בשלב זה של חיי. אני רוצה לפרקם. כיצד תרגול מיינדפולנס יכול להקל על סבלי? קודם כל רוצה להודות לך, מי שכתב את המכתב הזה, את הפתק הזה. או לא, לא זה לך. על זה שאתה מסכים לבחון, ומה שאני אענה לא יהיה קל בהכרח, אבל אתה מסכים לבחון לעומק איך לקחת את התרגול הזה לחיים. פירוק של זוגיות ונישואין זה לא דבר קל לאף אחד. זה בטח אחד הדברים היותר מאתגרים שאנחנו יכולים לעבור בחיים. וכל הקרדיט לך שאתה רוצה להקל את הסבל בסיטואציה. ואני חושב שהתשובה, לפחות שאני אציע, היא נטועה בשאלה שלך. כיצד אפשר להשתמש במיינדפולנס כדי להקל על סבלי? אני חושב שאחד הדברים שתוכל לבחון זה האם תוכל להסתכל על הסיטואציה לא רק כסבל שלך, אלא גם כסבל של הבן או בת הזוג שלך, ושיחד אתם בדינמיקת יחסים כזאת שהיא עכשיו קשה ומאתגרת. והתרגול מיינדפולנס הוא יכול לבוא ולתמוך בשלוש אזורים. הראשון הוא במחשבה, ואני ממש מציע, ואתה תצטרך להיות מאוד מאוד ברור עם עצמך שם, ולקחת את זה מאוד ברצינות, ממש להיות ער למחשבות שמלוות את כל התהליך הזה, ולדעת מתי יש האשמה, מתי יש אשמה, מתי מחשבות של ייאוש, מתי מחשבות של שנאה, וממש לא לשתף עם זה פעולה. לא לשתף עם זה פעולה. לא להאמין לאף מחשבה שגורמת לך לחשוב שהסבל שלך חשוב יותר מהסבל שלה או שלו. הדבר השני הוא בפעולות שלך. ועד כמה שתוכל לוודא שהפעולות שאתה נוקט, בין אם לקראת פרידה או לא, בתוך כדי, הם ישרתו ותהיה שגריר טוב של עצמך ושל הצרכים שלך, אבל שלא תיכנס למלחמת טריטוריה עם בת או בן הזוג שלך. לראות איך אפשר להפוך את התהליך המאתגר הזה למשהו ששניכם תעשו יחד, למשהו שתוכלו להמשיך ולקיים את החברות ואת הידידות שבוודאות הייתה שם ובוודאות עוד קיימת. הדבר השלישי הוא בדיבור, ולהיות מאוד מאוד ער, ובאמת אני לא סתם משתמש במילה מאוד הרבה, מאוד מאוד ער לאופן שבו אתם מתקשרים ולאופן שבו אתה משתף על הסיטואציה עם אחרים. לדיבור, לדיבור, לאיך אנחנו מתקשרים. אם הקול שלה עולה, הקול שלך ירד. אם קצב הדיבור שלה עולה, קצב שלך ירד. אם יש האשמות, אל תחזיר בחזרה. תצטרך להיות מאוד מאוד יציב. והדבר האחרון הוא שאם יש ילדים בסיפור, תוודא שהם יודעים ושאתה מבטא את זה שוב ושוב, שאמא שלהם חשובה, שהיא יקרה בחיים שלהם, שהיא לא תאבד מהחיים שלהם. אם תוכל להקפיד על ארבעת אלה, אני מקווה שלא רק הסבל שלך, אלא של כל מי שנוגע בזה, יופחת. האם אפשר להגיד כמה מילים על מאמץ נכון?
טוב, מכיוון שלא התכוננתי, אז בטח אני אזכר אחר כך במה היה ממש חשוב לומר, אבל אני אנסה להביא ריכוז נכון לתוך המענה. אז מאמץ נכון הוא אחד משמונת החלקים של הדרך, בעלת שמונת החלקים, או המרכיבים, או דרך השמונה, שהיא בעצם מה שהבודה נתן לנו כדרך אל השחרור מסבל. והדרך הזאת היא דרך מאוד מעוגנת בקרקע, באופנים שבהם אנחנו חיים ופועלים בעולם. ומאמץ נכון, אני אגיד קודם אולי שכל השמונת המרכיבים הללו הם נכונים, כלומר על כולם נאמר נכון, דיבור נכון, ריכוז נכון, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה, פרנסה נכונה, השקפה נכונה וכוונה, נכון? והם כולם נכונים, ואז מיד עשויה לעלות התהייה, מה, אם הם נכונים, אז איפה הלא נכון? ואיך זה שמיד מהתרגול הזה שבו אנחנו משתדלים כל כך לא להיות שיפוטיים, איך פתאום הגיע נכון ולא נכון? אז המילה נכון בהקשר הזה מדברת על מה שמיטיב ומה שמועיל ומה שתומך בשחרור שלנו, ולכן אם אנחנו שואלים על כל אחד מהמרכיבים האלה מה הם, אין לנו מנואל שאומר זה מאמץ נכון וזה לא. אנחנו לא יכולים לשלוח אתכם למרבה הצער מחר עם רשימה כזאת של מה בדיוק נופל פה ומה בדיוק לא. אבל זה גם היופי של הדרך הזאת, שהיא מציעה לנו כל הזמן את האפשרות להתבונן במה שישנו ולבחון מה תומך בנו ובאפשרות שלנו לשחרור, לחופש, לבחירה שיש בה מרחב, ולמה שתומך בה יש מין אמירה כזאת, אני לא יודעת מי אמר את זה, בטח מישהו פה יודע, שכל הדרך הרוחנית היא בעצם הדרך מפה לפה. רמנה? אוקיי. אז מה שנכון בעיניי יושב טוב בשביל הזה. הוא עוזר אולי לסלול אותו, הוא עוזר לתנועה הנכונה בו. והתרגול מאפשר לנו להכיר בצורה יותר אינטימית את מה שאנחנו קוראים לו פה סבל, דוקה, אי נחת, וגם את הצד השני של מה שמקל עליהם, של מה שמטפח איכויות אחרות. אז אני לא יודעת אם עניתי על השאלה.
To Stephen, do you recommend or support integrating psychedelics into the practice, either as to augment or supplement the practice? Lasif, or interesting question. It throws me back to 1966. When was that? It was more than 50 years ago. When I was in America at the start of the psychedelic period,
and it was LSD was completely legal. You just go to a hall in Palo Alto, there's 100 people there, you pay $3, you get a tablet of LSD, a ticket, and there were a Grateful Dead playing. And you could talk to them. it was very powerful for me. I think the quality was good as well. Something was good. It brought me back to experiences that I had when I was a child. Standing in front of a tree, and I have no idea what this tree is. It's just a mass of color, moving, dynamic and alive. No tree. But it brought me a very important experience, which is if a few micrograms of something could turn a tree into something else completely, or completely disintegrate a tree, then what's a tree? And what am I, the looker at the tree? It showed me that there is no reality fixed at all. That was important for me at that time. So today there's actually a renewal in interest, and it's all becoming less illegal. I think that if your track leads you there because of interest, because of something in your track, which is, as I say, not entirely in your hands, something is unfolding for you and it takes you there from some interest or some, I don't know what, then why not? But there's a few conditions I think that are important. One is you don't really need it. It may be interesting to open doors. It's not instead of real practice that changes your whole consciousness. Because they experiences, and then you go back to where you were before. Maybe a little bit change. A door may open, indeed, like it did for me. But it didn't. I still had to practice all these years. So it can be interesting to open a door that you didn't know existed, or you, it should be, if you do take it, it should be done in a setting which encourages exploration, discovery, peace, opening, and not just because they're giggling all night and eating tons of chocolate. So it needs set and setting, which is original language of that time. You need to kind of see that it's experience that comes and goes. You need to appreciate it, reflect on it, and you need to stop, not to keep going with it. Use it maybe as a doorway, and that's it. Again, you don't need it. But if it happens to be on your path, okay, it may open a door for you. But there are many, many ways of opening doors, and this is just one. And indeed, you have to be very, I think, very clear that it is an experience, and then after that you go back. So having said that, the relationship I feel is a cultural relationship with substances that help to awaken, and just like there is with in the culture a wisdom of what you put in your mouth, what you put in your eyes, ears, there's a wisdom there. And this is one of the possibilities in culture. But we have to use it very carefully, very wisely. And if you don't use it at all, you didn't miss. It's not that, I missed that. There's so many ways to open doors. And this is one of them, but definitely not the only one. So maybe they'll throw me out of the Kazer Society of Tovana or... Western Buddhists would throw me out. Yeah.
רוצה גם להוסיף כמה מילים שקשורות לכוונה והחשיבות של כוונה בתוך שימוש מהסוג הזה או כל דבר בעצם שאנחנו עושים, וגם לציין איזשהו היבט שקל לא לשים לב אליו, וסטיבן ציין אותו בהפוך, if you אז אני רגע אוקיי, אז אמרתי כוונה, והתכוונתי להגיד גם משהו על כאילו לא נפוץ לומר, אבל על התמכרות. התמכרות לא לחומר, אבל לחוויות. אז איזושהי זהירות לחיפוש הזה אחר החוויה הזאת, ובעצם ממשהו שאולי מתחיל מאינטנשן טוב יכול להסתיים באיזשהו כמיהה מאוד גדולה לעוד מאיזושהי חוויה. אז באמת כפתיחת דלת, כמו שסטיבן, אני נורא אוהבת לשמוע על הניסיון שלו.
אני פשוט יודע קצת איך התודעה עובדת, זה התחום שלי. אז אתם שומעים את סטיבן, אתם אומרים אוקיי, אתה יכול להגיד כי אתה התנסית בזה, מה החוכמה? אתה יכול להגיד שלא צריך את זה. אז אני רוצה להגיד את זה מהצד שלי רגע, ושל עוד אנשים, אני חושב. התודעה יכולה להשתנות, הלב יכול להיפתח, הדלת יכולה להיפתח, איך שתקראו לזה, גם בלי השימוש בחומרים פסיכדליים, וכנראה גם אם.
או שאולי אין לי מה להגיד.
Take a couple of minutes just to settle down into the silence again. Thank you for all the beautiful questions. Thank you for listening. Thank you for being together as one Sangha, one family here. Just settle into a couple of minutes of silence.
time for a break.